רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי.
המרכז לסיוע חברתי, עמותת כל נותן, מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה, ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:05, באנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, ב' בכסלו תשפ"ד, 15/11/23. והיום ה-40 למלחמה, בסוגריים, עדיין ללא שם, לסגור סוגריים. ושוב בתוכנית, מסורת יהודית וזהות ישראלית, מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ומי בשידור, שוקי הטכנאי. הערב נדון בשאלות העומק המצערת והכואבת, איך לא הבנו את האסלאם, או איך התעלמנו מהכתוב בקוראן. ולשם כך הזמנתי הערב לשיחה את דוקטור מוטי קידר, חוקר אסלאם וחברות ערביות במרכז בגין סדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילן. דוקטור מוטי קידר, אתה איתנו?
אני איתכם, ולילאי אלחמד, מה נשמע אדון בן?
תודה רבה לך, תודה. בשיחתנו היום, דוקטור קידר, אני מבקש לטעון כמה טיעונים לא פשוטים, אבל אני משוכנע שאתה תמצא את הדרך להסביר לה. אני טוען שתמונת השבת השחורה הייתה על הקיר, אך בכוונת מכוון לא הסתכלנו לראותה. אנחנו מבקשים לקבל תשובות ממך לשאלות העומק הבאות. הראשונה, איך ומה לא הבנו באסלאם מאז היווסדה על ידי הנביא מוחמד בשנת 630 לספירה, ועד לשבת שמחת תורה 7 לאוקטובר 2023, המתיר לרצוח, לאנוס, לכרות ראשים של כופרים שאינם מוסלמים. השאלה השנייה היא, איך לא ראינו, איך לא למדנו משחיטת המוסלמים זה את זה? בסוריה נהרגו כחצי מיליון מוסלמים, בעיראק אלפי מוסלמים, והכל בשם האסלאם הפוליטי, למטרות שלטון. והשלישית, למה לא למדנו מפיגועי ההתאבלות האסלאמית בארץ באינטיפאדה השנייה, שבה נהרגו כ-1,500 ישראלים? איך לא הסקנו את המסקנות הכי ברורות לעיני כל? והשאלה הרביעית, אתען שקיימת אשמה מסוימת על האקדמיה ועל הסוציולוגים בארץ שלא נתנו מספיק במה לשנאת החמאס והאסלאם כלפי היהודים. ואולי היו יכולים לעזור למקבלי ההחלטות קונספטואליות כאלה וכוסלות כה רבות למנוע את מה שקרה בשבת האחרונה. ברשותך נצא לדרך ונתחיל בשאלה הראשונה. מה לדעתך היו המטרות האסטרטגיות של החמאס בשמחת תורה המייצגות את האסלאם הפוליטי ולא את האסלאם הדתי? והאם מעשי החמאס היו ביטוי לזעם ולשנאה כנגד הקולוניאליזם המערבי?
טוב, לפני שאני עונה לך על השאלות החשובות הללו, אני צריך להתנצל שמדי פעם אני צריך לקנח את אפי הזב בגלל שתפסה אותי צננת קלה, אז זה, אני מבקש סליחה על זה מראש, מדי פעם אקנח את אפי.
להבריאות.
דבר שני, מאותה סיבה, אני צמוד לקוס תה, שגם ממנה אני אלגום מדי פעם, הנה היא, גם כן כדי להקל על הצננת. אז זה ברשותך עדיבה.
קיבלנו, ברצון, באהבה.
דבר שלישי, שאלתך האחרונה, שמפרידה, מבדילה בין אסלאם דתי לאסלאם פוליטי, מצביעה בעצם על שורש הבעיה. באסלאם אין חלוקה בין פוליטיקה לדת. דת, פוליטיקה, כלכלה, ענייני ציבור, עניינים הפרטיים, הכל, הכל, הכל נמצא תחת מטריית האסלאם. אין אסלאם שונה לפרט מהאסלאם של המדינה. אין אסלאם שונה לפלוני מאשר אלמוני. אין אסלאם מיוחד לעסקים ואין אסלאם מיוחד לניהול מדינה או כל דבר אחר. הכל, הכל, הכל נכנס, ואין שום דבר שהוא יוצא מתחום האסלאם. ולכן למשל, מה שנהוג אצלנו, הפרדה, דת ומדינה, שהמדינה מתנהלת על פי עניינים מדיניים, כלכליים, פוליטיים וכו', כשהדת היא עניינו של הפרט, או מקסימום המשפחה, באסלאם אין חלוקה כזו. כי האסלאם חל על כולם, מלמעלה עד למטה, בעת ובעונה אחת, ולא משנה כרגע אם אתה ראש מדינה, או אחרון האזרחים. ולכן, כל הרעיון, הקונספט של הפרדה דת ומדינה, הוא לא רק שהוא זר לאסלאם, הוא מנוגד לאסלאם. ולכן שאלה כמו אסלאם פוליטי, או הביטוי אסלאם פוליטי, מניח שיש אסלאם שאיננו פוליטי. ואין דבר כזה. ולכן צריך, יש אסלאם, והאסלאם כולל הכל. כי אללה, בכוחו הבלתי מוגבל, שולט על הכל. אם אתה אומר אסלאם פוליטי לעומת אסלאם אחר, אז אתה כאילו מגביל את כל יכולתו של אללה לפוליטיקה או לדברים אחרים. וזה מנוגד לחלוטין לתפיסה האסלאמית. ולכן אין דבר כזה. אז זה דבר ראשון צריך להבין. דבר שני, שאלתך הראשונה שעסקה באיך לא הבנו את הדבר הזה, זה פירוש, התשובה פשוטה מאוד. אנחנו כחברה ליברלית, מודרנית, אינדיבידואליסטית, תרצה במידה גדולה אתאיסטית, כן, אנשים לא כל אחד מרגיש את עצמו בכלל מחובר לדת כלשהי, לא רק ליהדות, בכלל. אנחנו איזשהו העתק לא מדויק של מערב אירופה, או של ארצות הברית, ששם הדת זה עניין פרטי. ואנחנו כמדינה ליברלית, עצם מילה ליברלי, ליברלי זה חופשי. זאת אומרת שהשתחררת מכבלי העבר, בוודאי כבלי הדת. אנחנו כחברה נוטים לחשוב באופן שלא מביא את הדת בחשבון בכלל. אנחנו לא קל לנו לקבל את העובדה שיש אנשים שהורגים זה את זה על בסיס דתי, או על בסיס תרבותי שלא לתרבות שלנו. אנחנו מבינים שאנשים הורגים אחד את השני, הם כלכליים, אולי על ענייני כבוד, או רבים על איזושהי בחורה או משהו כזה. זה אנחנו מבינים. אבל כשאדם הורג אנשים אחרים, כיוון שהם בני דת אחרת, את זה אנחנו לא מבינים, כי אנחנו, הנושא הדתי לא מהווה עבורנו שיקול לכלום. אז מה, אז שעכשיו נייחס רצח כזה או אחר לדעת כלשהי. תראה, אני אישית הייתי פעם באיזשהו פאנל עם ציפי לבני, נדמה לי שאז היא הייתה שרת החוץ, או חברת כנסת, אינני זוכר. ואז דיברתי בדיוק על הבסיס הדתי של השנאה אלינו, כפי שחמאס וחיזבאללה ואחרים מדברים, כולל אשף, כי גם אשף הוא מוסלמי. אז היא מיד צועקת עליי, אל תהפוך את הסכסוך לסכסוך דתי.
זו השאלה הבאה, זו השאלה הבאה שלי, אם אנחנו בסכסוך דתי.
אז אני אומר לה, ציפי, הסכסוך הוא דתי, בין אם את מבינה את זה, או בין אם אינך מבינה. בין אם את מוכנה להפנים את זה, ובין אם אינך מוכנה. בין אם את מוכנה להתייחס לזה, או אם אינך מוכנה להתייחס לזה. הסכסוך הוא דתי, מה שנקרא בערבית רזבן ענק. זאת אומרת, על אפך ועל חמתך. הוא סכסוך דתי, את יכולה להמשיך לדחוב את הראש בחול, כדי לא לראות את זה, כמו אותה בת יענה, אבל זה לא משנה את המציאות. העובדה שאת מסרבת לראות אותה, לא הופכת את המציאות לאחרת.
זאת אומרת, אנחנו זאת אומרת, אנחנו במלחמת דת.
אנחנו דבר ראשון במלחמת דת בתוך עצמנו, כי אנחנו מחולקים בין ציבור שמבין את העניין הזה, את הנושא הדתי, גם אם הוא לא דתי כשהוא לעצמו, אבל ציבור שמבין ששונאינו מתייחסים אלינו דבר ראשון, עוד לפני הסיפור הלאומי ולפני הסיפור הטריטוריאלי ולפני הסיפור ההיסטורי או המשפטי או כל סיפור אחר, דבר ראשון, מה שמפעיל אותו נגדנו או מה שמסניא אותנו עליו הוא הסיפור הדתי. את זה צריך להבין, שזה הבסיס להכל. זה הבסיס להכל. על זה יש אלף ואחד רבדים אחרים, שיש מי שמבין אותם, יש מי שלא מבין אותם.
אתה מתכוון לסכסוך דתי גם כלפי אותם כופרים שאינם יהודים, דהיינו הנוצרים, או ההינדים, או הבודיזם, או whatever?
בוודאי, זה אותו דבר. עכשיו, כאן, במקרה שלנו, זה גרוע יותר, מכיוון שמדינת ישראל היא תוצאה של קונספירציה יהודית נוצרית כנגד האסלאם. למה? כי לורד בלפור, כפי שאתה אולי יודע, הוא היה אבנגליסט.
נכון.
אבנגליסט מאמין. והוא האמין בשיבת ציון אמיתית. זאת אומרת, הוא האמין בכל נימי נפשו הדתית שהיהודים צריכים לחזור לארצם ואז יגבו המשיח שלהם מהמתים. זה עניין אחר. אבל הוא האמין בזה. וזה שהוא קשר ידיים יחד עם התנועה הציונית והצהרת בלפור, ולאחר מכן הוא גרם לכך שחבר הלאומים יקבל את הצהרת, את הצהרתו מ-1917, באפריל 1920, חבר הלאומים קיבל את זה כמסמך בינלאומי, מחייב, לא כמכתב ששלח שר החוץ של ממשלת עוד מלכותה.
לא, 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 זה חייב מאוד, לשמחתנו הרבה זה חייב.
עד היום.
נכון.
עד היום זה נכון. מסמך מחייב.
זו הלגיטימציה לכן, המשפטית והוא, שלנו.
והוא, לורד בלפור, האבנגליסט הדתי הנוצרי, בשבילו זה היה בסיס דתי לכל הסיפור הזה. ולכן האסלאם רואה בהצהרת בלפור ובהקמת המדינה היהודית על בסיס הצהרת בלפור, קונספירציה יהודית נוצרית כנגד האסלאם.
אתה מרחיק לכת קצת, ואני משתדל להביא אותך יותר לימינו. אני חוזר עוד פעם על טענתי, משום מה היינו מסונברים, אולי מרמת החיים הגבוהה, ואולי מהדמיונות שחשבנו שאנחנו נמצאים בה, ששולטים בחומר ושולטים אנחנו מעצמה וכו'. אבל אם אני הכנתי את עצמי לקראת השידור, ומצאתי למד, שבסוריה נשחטו מוסלמים כנגד מוסלמים מעל כחצי מיליון איש, ובעיראק אלפי מוסלמים, ואצלנו הייתה האינתיפאדה השנייה שנהרגו 1,500 ישראלים משהידים מוסלמים, ואני קורא יותר שיש איזה איש דת מוסלמי בשם סעיד קוטוב שהוציא ספר בשם מלחמתנו ביהודים, עם רעיונות אנטישמיים, גנטיים ולא גנטיים, הדומה לספרו של היטלר מיין קאמפ. איך לא ראינו את כל זה?
למה לא ראינו? הספר הזה נמצא אצלי על המדף.
כן, לא, אבל איך ההנהגה לא ראתה? איך הציבור לא ראה? הציבור התעסק עם דברים חשובים בעשרה החודשים האחרונים. אבל ריבונו של עולם, אני אומר לך את האמת, דוקטור קידר, שהכנתי את עצמי לשיחה בינינו, סמרו שערותיי. אמרתי, בן, איך אתה לא שמת לב לכל הדברים האלה? מי הכביא את זה מהעיניים שלנו? איפה הסוציולוגים? איפה אנשי האקדמיה שהיו צריכים להזעיק אל בל, לבוא ולומר, חבר'ה, אנחנו לא רואים את הכתובת על הקיר?
כתובות על הקיר, צריך לקרוא אותם. וברגע שאתה לא, אתה מנסה לא לראות אותם, אז אתה לעולם לא תקרא אותם. אנחנו חיים בתוך בועה ליברלית, מודרניסטית, אינדיבידואליסטית, ששמה החברה הישראלית, שמנסה בכל כוחה, בכל דרך אפשרית, להתדמות לחברה המערב אירופאית, אם תרצה גם בחברה של ניו יורק, לוס אנג'לס וכו'. אנחנו מסרבים באופן סיסטמטי, באופן מתמיד, להבין את תרבויות המזרח התיכון, להבין את העומק של הדת האסלאמית ואת הבעיות שיש בה מול קבוצות אחרות, מכיוון שזה לא פוליטיקלי קורקט. לבוא ולהסתכל, אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. בשנת 2000, לפני 23 שנים, כאשר פרצה האינטיפאדת אל-אקסה, זה היה בסוף ספטמבר של שנת 2000. האינטיפאדה
השנייה... עם אריק שרון שעלה ל...
אריק שרון, הסיבה האמיתית היה מה שהיה 4 חודשים קודם, שישראל ברחה מלבנון, בצורה כל כך מבישה, תחת ראש הממשלה אהוד ברק, שזה מה שגרם לערפאת להבין שאנחנו חלשים, והגיע הזמן לפרק את הסכמי אוסלו. באותם חודשים שהתחילו אז, החמאס התחיל לפוצץ אוטובוסים, ישבתי וכתבתי מאמר קצר, עמוד וחצי, על עולמו של השהיד. מה הוא חושב, מה הוא מאמין, מה הוא מרגיש, כשהוא מפוצץ את עצמו בתוך אוטובוס. היום אנחנו מכירים כל הסיפורים גן עדן, 72 בתולות וכו'. אז זה לא היה ידוע. אז זה היה תורת הנסתר עבור רוב האוכלוסייה. ואני כתבתי מאמר, שלחתי את זה למשרד החוץ באימייל, אז כבר היה אימייל, וביקשתי מהאדם הממונה על ההסברה, להפיץ את זה לכל השגרירויות והקונסוליות, כדי שיעבירו את זה לעיתונים המקומיים, כדי שאנשים בכל מקום בעולם יבינו מה דוחף את אותם אנשים לפוצץ אוטובוסים כשהם מתפוצצים באותה הזדמנות גם כן. וכל עולם האמונות שלהם על גן עדן וכל מנעמיו של גן עדן. והיה לי אז חבר באחת הקונסוליות, מני זה היה בסן פרנסיסקו, ושאלתי אותו אם הוא קיבל את המאמר הזה. אז הוא אומר לי, לא. לא קיבלתי שום מאמר. המחכה עוד יום, שצלצלתי עליו, שאלתי, קיבלת? אומר, לא, לא קיבלתי. צלצלתי לירושלים, ודיברתי, ביקשתי לדבר עם אותו אדם ששלחתי לו את המאמר, שממונה על ההסברה. היה אז אגף ההסברה במשרד החוץ. פניתי אליו, שאלתי אותו, תגיד, אתה שלחת את המאמר? אז הוא אומר לי, אנחנו ישבנו פעמיים, זאת אומרת, שתי ישיבות קיימנו על המאמר הזה, ובסוף החלטנו לא להשתמש בו. אני אומר לו, למה? אז הוא אומר לי, כי זה לא נעים להתעסק עם אמונות ודעות של דתות אחרות. לא תפקידנו. אני אומר לו, נכבדי, אנחנו מתים בגלל האמונות והדעות שלהם. מה זה, זה לא נעים? הייתי אומר היום, לא פוליטיקלי קורקט. מה זה לא נעים הזה? אומר, אתה צודק, אבל זה לא נעים שאנחנו נפרסם מאמר על מה מאמינים מוסלמים. בן, אתה מבין את הבעיה?
אני מבין את הבעיה, אבל אני רוצה
זה לא נעים להתעסק עם זה.
אני מבקש רגע להציף משהו אחר. אני בכלל בדעה שאנחנו חיים בקוקולנד. לא כל כך בחיי היומיום כמו מול האסלאם ומול החמאס. אתה יכול אולי לספר למאזינים על קצה האצבע מה בעצם כתב סעיד קורטוב בספרו מלחמתנו ביהודים. מה הוא רצה?
השם האמיתי שלו זה סייד קוטב.
קוטב, אוקיי.
קוטב. אוקיי. הוא היה איש האחים המוסלמים במצרים, והוא טען בספר אחר שלו, שכל שליט ערבי או מוסלמי, שלא מיישם את השריעה כחוק המדינה, מצדיק ג'יהאד כנגדו למרות שהוא מוסלמי. זה חידוש, כי בדרך כלל ג'יהאד הוא נגד הכופרים. אבל הוא טען, שמנהיג ערבי או מוסלמי, שלא מקיים את השריעה כחוק המדינה, בעצם משמש כיד הארוכה של הכופרים, הוא מתכוון למערבים, ארצות הברית ובריטניה וכו', שהוא שולט בארצו בשמם של הכופרים, ולכן את הג'יהאד שאנחנו המוסלמים צריכים לנהל כנגד הכופרים, אנחנו צריכים להתחיל ממנו, מהשליט הערבי המוסלמי שלא מיישם את השריעה.
אז איפה עומד פה הסיסי למשל?
רגע, באותם ימים השליט במצרים היה גמאל עבד אל-נאסר, והוא הכיר את סייד קוטב מילדות. אז הוא קרא לו אליו לארמון ושאל אותו, תגיד, מה זה מה שאתה אומר, שצריך ג'יהאד נגדי כי אני לא מיישם את השריעה? אמר לו סייד קוטב, כן, זה גם כולל אותך. אז אומר לו, אתה מבין שאנחנו לא יכולים להיות יחד באותה מדינה? אם אתה אומר שג'יהאד צריך להיות נגדי, הוא אומר, כן, אני מבין. למחרת הוא התנדנד מהחבל.
סעיד קוט.
גם עבד אל-נאסר הוציא אותו להורג. אוקיי?
אני גם זוכר שאנואר סאדאת התבקש לקבל אישור מהמועצה המוסלמית העליונה קודם חתימתו על הסכם השלום עם ישראל.
זה בגלל שגמאל עבד אל-נאסר רוצים מהם פסק הלכה שקובע שהוא, זאת אומרת, נשיא מצרים, צריך לנהל ג'יהאד נגד ישראל או עד אחרית הימים או עד שישראל תיפול, מה שיבוא קודם. אוקיי, אז איך סאדאת יכול לעשות שלום עם ישראל כשזה הפתווה? אז הוא שאל אותם, עקב את המשכורות שלו הם מקבלים ממנו, אז הם הבינו מה הם צריכים, אז הם התירו לו לעשות שלום זמני.
הם התירו לו לעשות שלום זמני, לפי האסלאם זה 9 שנים, 9 חודשים ותשעה ימים, אם אני זוכר טוב, וגם על סמך תדמיתה החזקה של ישראל, שסאדאת אמר לה, אנחנו למעננו כדאי שלא נתקוף, אנחנו כבר עברנו איתם 4 סבבים, לא הצלחנו, אז בוא נראה, כרגע יש לה תדמית חזקה, אז בוא נראה, נעשה איתם שלום. והיה ותדמיתה ייחלש, כי הרי אנחנו פטורים מזה.
בהחלט, זה השלום הזמני.
זה השלום הזמני. כן, זה השלום הזמני. אבל אני רוצה רגע לחזור עוד פעם לזה. תסביר למאזינים בבקשה, מהי אמנת החמאס? או החמאס שהם האחים המוסלמים, שהם גם סלפים, איך נקרא? סלפים?
סלפים,
והם בעצם דאעש, זה כולה חטיבה אחת גדולה, לא?
זה נגזרות.
אבל יושבים תחת אותה משנה.
תורת האחים המוסלמים מבוססת על 3 כללים, או 3 עמודים. העמוד הראשון הוא שאנחנו המוסלמים חייבים להיפטר מהכיבוש הזר שכבש את ארצותינו. בשנת 1928, כאשר הארגון נוסד, בריטניה שלטה על חלקים גדולים ממצרים. זאת אומרת, מבחינתם זה היה לסלק את הבריטים ממצרים. לסלק את הצרפתים מאלג'יריה, מתוניסיה, מרוקו.
מלבנון וכל המקומות.
מלבנון, מסוריה.
דמשק, כן.
לסלק את היהודים מפלסטין, את כל הזרים צריך לסלק. למה? כי לא ייתכן שזר, זאת אומרת נוצרי, בכל עניינים האלה, או יהודי, שולט על מוסלמים. אין דבר כזה. אבל... כי באסלאם יש כלל שאומר, על אסלאם יעלו ולא יועלה עליהי. האסלאם הוא עליון, ושום דבר איננו נמצא מעליו.
אבל גם כדאי לחדד את הרעיון האבסורדי, שהם בעצם התירו בקורבן, בקוראן, לבני ישראל, לשבת בארץ ישראל, אבל חושבים שבני ישראל נעלמו בגלויות השונות, ומי שהיום היהודים הציונים, הם בעצם לא בני ישראל האמיתיים, ואות איתם, אותם צריכים, כמו שאומרים, להעיף מהמקום, בכל דרך ובכל צורה, כולל כל מה שעשו בשבת השחורה.
אם כן, הכלל הראשון, אם כן, של האחים המוסלמים, זה לסלק את הכיבוש הזר. הכלל השני הוא לסלק את כל המאפיינים התרבותיים שהזרים הכניסו לתוך החברות האסלאמיות. למשל, כל מיני רעיונות כמו דמוקרטיה, סוציאליזם, קומוניזם, מודרניזם, פטריוטיזם, נציונליזם, כל האיזמים שהגיעו מאירופה, צריך לסלק אותם לעזאזל, מכיוון שהם לא מתאימים לאופי שלנו ולאופי של המזרח התיכון שהוא איסלאמי. זה דבר ראשון. דבר שני, חייבים לסלק מתוך כל המרחב הציבורי את כל השינויים החברתיים שהוכנסו על ידי הזרים, ובעיקרם כל מה שנוגע לעניינים של נשים, מגדר, משפחה ומין. למשל, כל הסיפור של אמצעי מניעת הריון עשו על פי האסלאם. מאיפה זה בא? זה בא מהמערב. כל העניין של נישואים חד מיניים או קשרים.
הלו,
אני שומע,
אני איתך.
אם כן, כל מה שנוגע למשל לקשרים חד מיניים אסור לחלוטין באסלאם, זה גם כן דבר שנכנס מהמערב. הנושא של ניתוחים פלסטיים לשיפור ההופעה, כן, ניתוחים הגדלה והקטנה וכל הדברים אסורים על פי האסלאם. הנושא של כל מיני דברים, ירושת נשים שהיא זהה לירושת גברים, זר לאסלאם.
אבל זה נכון לכולם, זה נכון לכולם, לאו דווקא ליהודים, נכון?
אני אומר, הדברים הללו
הם, זה נכון לכל הכופרים.
כן, ולכן כל הדברים, כל השינויים האידיאולוגיים והחברתיים שנכנסו על ידי הזרים חייבים להיות מסולקים מהחברות האסלאמיות שלנו. זה הכלל השני. כן, העמוד השני שעליו עומד תורת האחים המוסלמים. העמוד השלישי זה להכיל את השריעה האסלאמית כחוק המדינה. זה העמוד השלישי. כל הארגונים שאתה ציינת קודם, הם, זה מה שהם חושבים. הדבר המבדיל ביניהם הוא לוח הזמנים. עד כמה הארגון פועל כדי לקיים את שלושת הכללים הללו מהר יותר או לאט יותר. ארגונים רגועים, כמו למשל חלק מהאחים המוסלמים, שמי שהוביל אותם, למשל, זה אחד שהניג אותם בשם הודייבי, הוא אמר, אנחנו דועת, אנחנו קוראים לאסלאם, אנחנו לא שופטים אף אחד. הוא גם מוציא ספר בשם הזה. דועת לקודה. אנחנו רק מדברים, ואנשים בזמנם יחזרו אל האסלאם, אנחנו לא קופים שום דבר על אף אחד, אנחנו נורא נחמדים, ואנחנו מראים את הפנים היפים של האסלאם באמצעות הדעווה. באמצעות כל פעילות החברתית שנועדה, גם זה ייקח שנים ועוד שנים ועוד שנים, אנחנו, יש לנו סבלנות, כמו שנאמר בקוראן, שאללה הוא עם בעלי הסבלנות. לעומתו, אנשים כמו סייד קוטב, שגם הוא היה מהאחים המוסלמים, הם גרסו, מה? צריך לעשות את זה מיד. צריך לעשות את זה בצורה מהירה ככל שאפשר. ואם יש מנהיג מוסלמי שלא מיישם את השריעה, צריך להעיף אותו ולעשות כנגדו ג'יהאד כאן ועכשיו. אז הם היו יותר, הייתי אומר, עצה להם הדרך, ולכן האמצעים שהם רוצים להשתמש בהם כדי לקיים את האג'נדה שלהם, הם יותר רדיקליים. אבל היו עדיין קבוצות שהן היו עוד יותר רדיקליות, אז הם פרשו מן האחים המוסלמים, והקימו את מה שנקרא במצרית את הגמעת, את הקבוצות הרדיקליות.
אני מבקש רגע, אני מבקש רגע לומר מילה. אני מנסה לבסס את הטיעון שלי לא מולך, אלא לקבל את ההסברים. מדוע לא ראינו את כל הדברים האלה? ואני מבקש להוסיף. אנחנו גם מבינים שלפי האסלאם, בשלושת הימים הראשונים של כיבוש שטח חדש, הכל מותר. מותר לאנוס, מותר לקרות ראשים, מותר להרוג. אחרי שלושה ימים הראשונים, דהיינו מהיום הרביעי, ההיתר הזה מוסר. אין היתר לדבר הזה. אז אני שואל את עצמי, בהכיני את עצמי לשידור, איך כל הדברים האלה לא הציבו תמונה בפני האקדמיה ובפני הסוציולוגים לבוא לומר, חבר'ה, אנחנו לא בסרט הנכון. ההפיכה המשפטית נכונה והתרבות נכון, אבל אנחנו עומדים בפני קטסטרופה. אנחנו לא גרים במקום הנכון, אולי גרים במקום הנכון, אבל השכנים מתכוונים שונה.
תראה,
אני את זה לא מבין, אני לא מבין את זה.
אז אני אומר לך, הפגם העיקרי, גם במערכת הפוליטית והמנהלית של המדינה, וגם במערכת המודיעינית והצבאית שלה, היא הייתה, הפגם העיקרי היה שהיה איזשהו רעיון שהדהד בין המערכת האזרחית לבין המערכת הצבאית, והוא כל הזמן חזר על עצמו. והרעיון הזה הוא שהחמאס מורתע, מוכל, ומה שהם רוצים זה בערך כמונו. אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. אני לפני כמה שנים נפגשתי עם איש מודיעין, בדרגה בכירה, ודיברנו על עזה, והוא אומר לי, חמאס הם שחקן רציונלי. ככה אומר לי.
מה ענית לו אם מותר לי לשאול?
סליחה?
מה ענית לו אם מותר לי לשאול? הסכמת איתו?
הוא אמר לי, חמאס הם שחקן רציונלי. אני כמעט נפלתי מהכיסא. ואמרתי לו, תגיד, אתה יודע מה, אתה שומע מה אתה אומר? מה שאתה אומר זה ככה. אנחנו רציונליים כי אנחנו רוצים פיתוח, חיים טובים, חיים שלווים, כן, ביזנס, לקדם את עצמנו ולקדם את החברה, לקדם את המדינה, כי אנחנו רציונליים. נכון? הם, אם אתה אומר שהם רציונליים, אז הם רוצים אותו דבר. זאת אומרת, מה שאתה עושה, ככה אמרתי לו, אתה משליך עליהם את עולם המושגים שלך, את סולם העדיפויות שלך, את סולם הערכים שלך, מה חשוב, מה לא חשוב, מה ראוי, מה לא ראוי, מה נכון, מה לא נכון. ובעצם בראייתך, ברגע שאתה אומר שהם שחקן רציונלי, אתה מנסה להעריך אותם על פי
אמות המידה שלך.
על פי האופן שבו אתה רואה את העולם. אתה רואה את החברה, אתה רואה את הכלכלה, אתה רואה את הכל. ואין טעות יותר גדולה מזו, מכיוון שהם מוסלמים, דבקים בדתם, דבקים במטרותיה של הדת שלהם, בייחוד את הסיפור האסלאמי של האחים המוסלמים, שכפי שאמרתי לך, הם רוצים לסלק את הזר, ואנחנו זר, לסלק את תרבות הזר, ולהכין את השריעה. זה מה שהם רוצים. ואם אתה אומר שהם שחקן רציונלי, אתה פשוט שם על עיניך רתיעה, כן, כדי ללכת לישון, בלי לראות מה שקורה שם.
אז אני שואל אותך עכשיו, דוקטור קידר, והשאלה לא מופנית אליך באופן אישית. איפה הייתה האקדמיה? איפה היו הסוציולוגים שהיו צריכים לנער את האנשים האלה? לנער קונספציות כאלה? לתת להם להבין שזה נמצא בין משנתם, בתורותם, הם למדו ככה מגיל אפס. אתה יודע שהרב סמסון, רפאל הירש, אמר, חינוך בא מהאם. לא מבתי הספר ולא מהאוניברסיטאות. מה שהאם נותנת לילד בהיותו תינוק, זה מה שהוא מקבל. והם מקבלים מרגע לידתם שנאה ורשעות וקריטת ראשים. אז אני שואל עוד פעם, אני שאלתי את עצמי בימים האחרונים, מה קרה פה? אני לא מבין בכלל מה קרה פה.
אני אגיד לך מאוד פשוט, אני הייתי 30 שנה באקדמיה, ואני עדיין, עדיין מנחה תלמידים, האקדמיה נגועה בפוליטיקל קורקטנס. אתה היום
אבל אתה לא כזה, אתה לא כזה.
אני לא, כי אני אוף מוזר. אבל רוב האקדמאים שאני מכיר, לפחות במדעי האסלאם, מדעי המזרח, לא יגידו לך את האמת שהם יודעים אותה. לא יגידו לך, הם יגידו, זה מורכב, לא כולם.
אז הם הובילו, הם הובילו את המדינאים לחשוב על קונספציה שהובילה בסיומה לשבת השחורה.
ללא ספק.
אז
זה לא רק המזרחנים. זה לא רק המזרחנים. פה היו גם אנשי מודיעין שהדהדו את הקונספציה הזאת. כמובן, מה שאמרתי לך, זה משהו שהוא בתוך תיבת תהודה, שמצד אחד הפוליטיקאים ואנשי המדינה, מצד שני, אנשי הצבא שמהדהדים את הדבר הזה. אני הייתי ב-93 בצבא, וראיתי איך זה הולך עם הסכמי אוסלו. אותם אנשי צבא שהדהדו את מה שהפוליטיקאים רצו לשמוע, אז קודמו ושותפו בכל מיני תהליכים. ואלה שדיברו נגד ההסכמי אוסלו, אז מצאו את עצמם מחוץ למעגלי הדיונים וההחלטות.
אני רואה, דוקטור קידר, שאנחנו עוד רחוקים מלמצות את הנושא. אבל זמננו להיום מתקצר, ואני מבקש כבר להזמין אותך ליום רביעי הבא, כדי להמשיך ולדון בזה. אני חושב שנעשה פה עוול ענקי, לא רק לעוטפי אז, למפוני עוטף ישראל. יש פה קונספציה, יש פה מחדל שרבים רבים שותפים אליו, ולא, ואני מפחד שאנחנו הולכים לקטסטרופה נוספת. ולכן, מה שאני מבקש הוא לומר לך תודה על הרעיון של היום, ואנחנו נחזור עוד פעם להמשך השיחה ביום רביעי הבא, בין 4-5, ונמשיך לדון בנושא. תודה, תודה לך, דוקטור קידר, וכל טוב. נאזין אתה לעידן רייכל בשירו להאמין, ומה שצריך לחשוב, איך אנחנו נוכל להאמין אם הקונספציה הזאת נפלה לנו לפנים.
Yeah. מה שהיה פה ישתנה ממחר.
ולסיום הערב, מאזינות ומאזינים, האחדות היא נוסחת הניסחון על אויבינו בהווה ובעתיד. 5 ימים לפני שנפל בקרב ברצועת עזה, בפנקס כיס קטן כתב יוסי הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, את המכתב האחרון שהפך למכתב פרידה. את המכתב כתב רב סמל במילואים הרשקוביץ כשהוא יושב באחד המבנים הארוסים בבית חנון ופונה לאוריו המודאגים. אמא ואבא, מה שלומכם? ברוך השם, אני בסדר גמור. ובחשדי האל זוכה לקחת חלק לשימורו של העם השם המושפל שכעת יכול להתחיל להרים ראש אל מול כמות ההרס והחורבן שהמנובלים הנאצים חווים כרגע. וכך פתח את המכתב והמשיך ואמר, לא פשוט להיות בעורף. אני מרגיש שהתפילות שלכם עליי מסייעות המון, והזכויות הרבות שלכם מגינות עליי. המשיכו להתפלל בכל הכוח, כי ניסים גדולים קורים כאן. חינכתם אותי לתת בלי לקחת, ולא מתוך הרגל. וברוך השם, אני זוכה להיות חלק מעם מדהים, ומאנשים מדהימים שנותנים את כל הנשמה לעם, למען העם. והמשיך וכתב, כמה לשון הרע נאמר על העם הזה בשנה האחרונה, וכמה הכל שקר וכזב. כולנו כאן נלחמים כתף אל כתף, וכולם כאיש אחד, בלב אחד, והתחושה היא כמו במעמד הר סיני. ומסיים, אני שמח שחינכתם אותי כך, שהתוויתם לי את הדרך שבה השאלה היא לא מה מגיע לי, אלא איך אני יכול בכל רגע ורגע לתת יותר למען העם והמדינה. אוהב ומתגעגע אליכם, יוסי. כאמור, יומיים לאחר מכן הוא נהרג בבית חנון. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בפנים. ואתם בהזנה פשוט וקל. ולפני שניפרד, נעלה לשידור את דוד קריבושה, שהלחין את השיר עם אחד עם שיר אחד, המושר מחדש כתמיכה בעוטף ישראל ובמפוני קו הצפון. קריבושה נולד בתל אביב, ומגיל 7 החל ללמוד נגינה על פסנתר. שהתגייס לצבא, שירת בתזמורת חיל האוויר תחת פיקודו של ערך טייק. דוד, אתה איתנו?
שלום לכם, כן, אני איתכם.
שלום דוד. מקוראי את קורות חייך, אני מבין שעבר יצירתך עשיר עם מיטב המזמרים בישראל. אמנה רק כמה מהם, יפה ירקוני, אורי זוהר, חיים טופול, שייקה אופיר, נחום מימן ועוד ועוד, שעליהם נדבר יותר בתוכנית הקרובה נקדיש לך. תספר לנו בבקשה על צירי ההלחנה של השיר עם אחד עם שיר אחד, ומדוע התבקשת לחזור אליו.
השיר נכתב על ידי אלון אבידר, המילים, ואני הלחנתי אותו בשנת 1985, ועשינו את זה בעקבות השיר אנחנו העולם בארצות הברית עם מייקל ג'קסון, קווינסי ג'ונס, שהוקדש לילדים הרעבים באפריקה. אנחנו בעקבות השיר הזה, אנחנו העולם, עשינו את השיר עם אחד שיר אחד, שהוקדש לארגוני הנכים בארץ, שבראש ארגון הגג של הנכים עמדה בזמנו לאה רבין זכרה לברכה, וכל ההכנסות שנתרמו, שהוכנסו מהשיר, הלכו ונתרמו למען לארגוני הנכים. אז השתתפו בשיר 58 זמרים, ממיטב הזמרים, מי שהזכרת ולא הזכרת זה יוסי בנה, אריק לוי, יפה ירקוני, שושנה דמארי.
אנחנו נתייחס אליהם בשידור, בפעם הבאה שנעשה שידור מלא על הזהות הישראלית המוזיקלית בארץ.
נהדר. בקיצור, הקלטנו אותו אז, עבדנו על השיר אלון אבידר ואני חצי שנה, והוא שודר פעם ראשונה בסיבה למסיבה בשנת 1985.
דהיינו, עבדתם עליו חצי שנה.
על ההפקה של השיר עם הזמרים, חלוקת המילים, ואתה יודע, חלק, אתה צריך לדבר עם המנהלים של הזמרים והיחצנים, ולקח זמן חצי שנה בין. ואילו הפעם, 38 שנים אחרי, קיבלתי לפני שבוע וחצי טלפון מאופרה כהן, שעובדת עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ברעננה עם שתי קבוצות, ואמרה לי שמה דעתי שנעשה את השיר עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, בעקבות המלחמה, חרבות ברזל, אמרתי לה, את יודעת מה? תני לי לצלצל לכמה זמרים, ונראה, ואולי נרים את העסק הזה עוד פעם. יום אחרי זה קיבלתי טלפון משלומי סמוכה, שהוא מפיק, ואופר מנחם, שהוא עוסק בחזה ציבור, ואמרו לי, מה דעתך שנקליט את השיר עוד פעם עם זמרים? אמרתי, תשמעו, אופרה צלצלה אליי אתמול, אתם מצלצלים אליי היום, בואו נאחד כוחות ביחד, ונעשה את זה, הפקה משותפת. אמרו, יאללה, בואו נלך על זה. ואז הבאנו 60 זמרים, הבאתי חבורת בנות מעוטף עזה, מקיבוץ בארי וחולית, ממרכז הקטסטרופה, והבאנו אותה מים המלח. מישהו באמת בשם ישעיהו ביטן תרם את ההסעה, הביא אותה מים המלח לתל אביב וחזרה, האולפן, והקלטנו את השיר, מה שלקח חצי שנה, לקח פעם כארבעה ימים. אני עבדתי יום שלם על חלוקת המשפטים לכל זמר, מה שר, איך הוא שר, ומי שר, ובארבעה ימים הקמנו את הפרויקט הזה, ויצא באמת מרגש ומאוד יפה. זה הסיפור.
וכמה זמרים מעוטף ישראל בעצם שרים בשיר?
הם לא זמרים, הם ילדות.
ילדות, כן.
ילדות 6, 7, 10. 6 ילדות הגיעו משם, באמת היה קשה. היה מאוד קשה גם לקבל אותם, וטיפלנו בהם, כמו בצמר גפן, היה מאוד קשה. אבל התוצאה מאוד יפה ומאוד מרגשת.
והם הבינו שזה נעשה עוד פעם עבורם?
איזה שאלה, ברור. הסברנו להם, הסברנו לאימהות שהביאו אותם. בטח.
ובמה אתה מתעסק נוסף בדרכים נוספות כדי לחזק את הרוח הישראלית שלא הכי חזקה כרגע?
תשמע, אני מופיע בהתנדבויות, אני עושה דברים, אני חילקתי למשל בשבוע שעבר לשלוש משפחות שכולות ביום ה-30 למלחמה, לנפילה של הבנים או הבנות שלהם, הבאתי להם זרי פרחים הביתה, גם כי הייתה חוויה מאוד מרגשת וקשה, ואני עושה מה שאני יכול, תשמע, מופיע, מסתובב, בין בתי דיור מוגן, בסיסי חיילים.
אתה מופיע לפני דיירי דיור מוגן?
כן, הייתי במשען לפני כשבועיים עם רן אלירן, ומחפש לעשות עוד ועוד, ומקווה שהמצב ייגמר, מה שיותר מהר.
נראה לי שזה ייקח עוד קצת זמן, אבל כולנו צריכים לשנס מותניים גם לעזרה וגם סבלנות.
אני חושב שמכאן זה ילך רק למעלה, יותר גרוע זה לא יכול להיות. טוב, מקווה שזה ייגמר, אנחנו נלך רק למעלה.
אז אני מאוד מקווה, אבל בינתיים יש לנו קצת אורך רוח ואורך זמן, סבלנות. דוד, אני שמח מאוד להעלות אותך לשידור, אבל זה כפי שזה היה, זה היה רק התחלה. אני אשתדל בתקופה הקרובה לקשר אותך לזהות הישראלית עברית, ואז לתת לך במה מלאה, כי זה מגיע לך אחרי הרבה מאוד שנות עשייה למען הזהות הישראלית-עברית. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
נאזין עכשיו לשיר, שיר אחד, לעם אחד, בהפקה הנכונה והחדשה עם ילדי עוטף ישראל.
תוכי הכואב
ילד עם צער קרן אור לחייו
שעוטפת אותו ושומרת עליו
ברגעים כאלה הניגון עוד נמשך.
אך המילים שלו הן עצובות כל כך,
כמו הגל שברח מן האופק בים
אל חוף מבטחים שאיננו קיים.
עם אחד עם שיר אחד, המנגינה לעולם תישאר.
עם אחד עם שיר אחד, נשאיר לכם כי אתם לא לבד.
כולנו ביחד למען כולם, בתקווה שנגיע וישמע העולם.
עם אחד, עם שיר אחד.
ובימים יפים גשמו החלומות,
עם המילים שאמרנו נוכל לשנות.
ילד כזה שחיכה לתקווה,
בסופו של השיר עוד ימצא אהבה.
אז הוא עכשיו ספר לי את כל המילים,
וביחד נלך עוד באלפי שבילים.
אולי נגיע רחוק, נראה את האור,
נזכף עם הזרם מבלי
של הזמר להאיר את חייו
של הילד אשר בתוכו נצח.
ליבי מתפעל ורוצה עוד לתת,
ונשבעתי היום בקולי הרוטט.
בוא אליי ילדי, כן אני לצדך,
מלאכים בשמיים ישמעו תפילתך,
שזרקת היום מתוך הדממה,
עולה ויוצאת מעמקי נשמה.
שנגיע וישמע העולם.
עם אחד, עם שיר אחד.
היום השיר שלנו יוצא מתוך כאב,
והנצח יזכור את מותו של הלב.
לאחר ששמענו שהעם האחד יש לו שיר אחד, ולשיר האחד יש עם אחד, אנחנו נאחל לישראל ערב טוב מצוות התוכנית שוקי הטכנאי וממני העורך והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
משפחה, חברים, אולי לצאת לבילויים, שיחות עמוקות, שיחות של נפש בלילה, להתמודד עם שינויים, ההרגלים הישנים, הנשמה במלחמה עם הקרמה.
עוד יבוא ימים טובים, אני מבטיח. עוד יבוא ימים טובים,
גם בשעות החשוכות של תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה. תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה. מיליון רכבות דוהרות עד אוסטרליה, מחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף, כל מכשול זה מדליה. קם ונופל אבל בדרך שלך.
פחדים לקפוץ למים עמוקים לשחות עד הסוף להגיע לחוף עד הלילה ולהאזין גם לשירים כי זמרים הם הרופאים הכי טובים שיש למדע להצליח
עוד יבוא ימים טובים אני מבטיח עוד יבוא ימים טובים
שלום מחופים רגע